בבא קמא, הדף האחרון, דף קי"ט, מתחילים בעזרת השם, דף קי"ח עמוד ב' במשנה. המשנה שלפנינו מלמדת אותנו להיזהר לא לקנות מגנבים, שגנבו חפצים ומוכרים אותם. כמובן, המשנה מביאה את הדוגמאות שהיו נוהגים בזמנם, ובכל זמן צריך למצוא את המקרים, ללמוד מהמקרים שהמשנה מדברת עליהם, גם למקרים של זמננו אנו. אדם שהוא רואה צאן, הבהמות שהוא רואה אותם במראה הם לא בהמות שלו. אז לכן אם הוא בא למכור לך צמר, מאיפה יש לו צמר? הוא בא למכור לך חלב, מאיפה יש לו חלב? הוא בא למכור לך גדיי עיזים, עיזים קטנים, מאיפה יש לו אותם? זה כנראה גנוב אצלו, הוא לקח את זה מהבהמות שהפקידו אצלו למראה. לכן אין לוקחין מן הרועין צמר או חלב או גדיים. וכן, אדם ששומר על הפירות בשדה, זה לא הפירות שלו, זה לא העצים שלו. אם הוא מוכר לך עצים או שהוא מוכר לך פירות, זה נראה כמו שזה דברים גנובים, הוא כנראה גנב את זה מבעל הפירות. לכן לא לוקחים משומרי פירות עצים ופירות, חוששים שהם גנובים. עוד אומרת המשנה, בעל ואישה יש ביניהם הסכמים ממוניים, מה הבעל מביא ומה האישה מביאה. ולכן, אישה שמוכרת משהו, יש מקרים שהיא צריכה לעשות את זה על דעת בעלה, היא לא יכולה למכור שלא מדעת בעלה. יש דברים שהבעל לא מקפיד, אבל יש דברים שהבעל כן מקפיד, ויש ביניהם דברים ממוניים ביניהם, ולא תמיד אישה יכולה למכור שלא על דעת בעלה. כמובן שמשנה כאן מביאה על דוגמאות שהיו נוהגים בזמנם, וגם במקרה הזה אנחנו יכולים ללמוד מזה לדברים שנוהגים בזמננו. אבל לוקחים מן אנשים דברים כאלה שהבעל לא מקפיד שהם ימכרו. אז בחבל ארץ יהודה הם היו רגילות לתפור בגדי צמר ולמכור על דעת בעליהם, אז אפשר לקנות מהם כלי צמר ביהודה, ובאזור הגליל הם היו בדרך כלל תופרות בגדים של פשטן ומוכרות את זה מדעת בעליהם, אז אפשר לקנות כלי פשטן בגליל. וכן, רש"י מביא דבר מעניין, שאנחנו יודעים שיש אזור השרון בארץ ישראל, אבל כאן שרון, רש"י אחד הפירושים מבאר, שזה שם של המקום שבו רואים עגלים, נותנים לעגלים ללכת למראה שם. זה לא חייב להיות דווקא בחבל ארץ שנקרא שרון, זה יכול להיות גם באזורים אחרים. המקום שבו מתאים להוציא למראה עגלים מכונה בתואר שרון. אז מותר לקנות מנשים עגלים שהם מגדלות אותם בשרון. למה? כי גם בזמן המשנה הם היו קונות עגלים בזול, מגדלות אותם בעצמם. וזה היה על דעת בעליהם שהם היו יכולים למכור את זה. וכולן, גם במקרים שמתירים לך לקנות, ואומרים לך אין שום בעיה, תקנה, כנראה זה בסדר, וזה לא גנוב, הכל, אבל אתה צריך גם כן לפתוח את העיניים והאוזניים, וכל החושים, לשים לב, שהבן אדם כאן לא מנסה להסתיר שום דבר, כי אם בן אדם מנסה להסתיר, אז זה כבר צריך להפעיל אצלנו את הזהירות הראויה. לכן, וכולן, גם באופנים שאיתרנו, כשהם אומרים לקונה להטמין, תסתיר את החפצים, אל תראה לאף אחד שקנית אצלי, אסור לקנות מהם, כי מסתבר שהחפצים גנובים. עכשיו, יש דברים שבזמן המשנה לא היה בכלל חשש שהם גנובים, זה תרנגולים. לכן לוקחים ביצים ותרנגולים מכל מקום ומכל אדם, כי אין בהם חשש של גניבה. מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא, שגם כן מוסיפה בעניין הזה. אין לוקחים מן הרועים לא עיזים גדולים, ולא גדיים, שזה עיזים קטנים. ולא גיזי צמר שנגזזו בבת אחת, שזה נקרא גיזין, ולא תלושין של צמר, שזה גם כן צמר שנגזז, אבל זה נתלש מהבהמה מעט, מעצמו מעט מעט. אבל לוקחים מהן בגדים תפורים. אפילו שיכול להיות שהרועים גנבו צמר ותפרו מהם בגדים. בסדר, הכלל הוא, המשנה אומרת בתחילת פרק הגוזל עצים, שכתוב שם, הגוזל צמר והסען בגדים, הגזלן כמובן יצטרך לשלם את מה שהוא גזל לבעלים, הוא יצטרך לשלם לו את דמי הצמר, אבל הצמר הופך להיות ממון של הגזלן, הוא קנה את זה בשינוי מעשה בזה שהוא עשה את הצמר בגדים. לכן מותר לקחת, לוקחים מהם בגדים תפורים, מפני שהן שלהם, קנו אותם בשינוי מעשה, וכן לוקחים מהם חלב וגבינה, אבל זה סיבה אחרת. כאן לוקחים מהם את זה באזור המדבר, שזה מקום רחוק. עכשיו, אדם שיש לו צון, שהוא נותן לרועה, לך תראה לי את הצון. אז אם הוא נותן לו את זה, לראות את זה במקומות רחוקים, הוא לא מחכה שהרועה צאן יביא לו כל יום חלב, כי הדרך מהמקום הרחוק, במדבר שהברייתא כאן מדברת, עד לבית של הבעלים של הצאן, זה רחוק. יכול להיות שגם החלב יחמיץ עד אז, אז על החלב הזה, הבעלים של הצאן מוכל לרועה צאן, נותן לו למכור את זה. לכן אפשר לקנות מהרועה צאן חלב וגבינה אם הם רואים במדבר, ולא כשהם נמצאים במקום יישוב, כי מסתבר שהבעלים רוצה שהרועה צאן יביא לו את החלב, כי זה נמצא במקום קרוב. לכן אם הוא בא ומוכר אותו רועה צאן לאנשים חלב וגבינה, זה חשוד, אולי זה גנוב, כמו שראינו במשנה, שהרי אין להם בהמות משלהם כנראה. אז איך הם מוכרים חלב? זה כנראה של הבעלים. אז זה דבר גנוב. עכשיו, אם הם מוכרים הרבה בהמות, הרועי צאן מוכרים לך, לוקחים מהן ארבע וחמישה צאן, ממש מוכרים לך הרבה בהמות, זה לא חשוד שזה גנוב. למה? כי הם לא ימכרו לך את כל העדר שהם הפקידו אותם לראות מה הם יגידו אחרי זה לבעלים, איפה כל הבהמות שנתנו לכם למראה. לכן ברגע שזה הרבה, זה כמות גדולה, אין חשש שמוכרים דבר גנוב. או ארבעה וחמישה גזי צמר, גזין גם כן, זה לא דבר שגונבים, כי זה ניכר, והבעלים ישאלו אותם איפה הכבשים, איפה הצמר, אז הם לא ימכרו דבר כזה, כי הם לא יהיה להם מה לענות. אבל לא לוקחים מהם כמות מועטת של צאן, שתי צאן ולא שתי גזין, כי יכול להיות שהבעלים לא ירגישו, ואז הם מרשים לעצמם לגנוב. רבי יהודה מקל ואומר, ככה גמר מעמידה את זה במסקנה, שמה שאמרנו שלא לוקחים מהם שתי צאן ושתי גזין, אם זה צאן כאלה בייתות, דהיינו שחוזרות הביתה בלילה לבית הבעלים, אז אם כן, הבעלים סופרים כל פעם ומכירים, אפילו אם חסר לו שני כבשים, הוא כבר מכיר, כי הוא כל יום רואה אותם וכל יום סופר אותם, אז הרואה לא יעיז למכור אפילו לו שניים. לכן לוקחים מהם, כנראה שהם מוכרים את זה עם רשות. אבל אם זה צאן מדבריות שרואות במדבר ולא חוזרות בלילה לבית הבעלים, אז הבעלים לא זוכרים בדיוק את הכמות המדויקת, כמה נולדו וכמה מתו, הם לא יכולים לזכור. אז הם לוקחים מהם, למה? כי יכול להיות שבאמת הרועה צאן גונב ומוכר, כי הוא יודע שהבעלים לא ירגישו. כללו של דבר, כל שהרועה מוכר ובעל הבית מרגיש בו, מבין שזה חסר, אז הם לא יגנבו, כי הם יודעים שירגישו, לוקחים מהם. אבל אם זה דבר שכשהוא חסר, אין בעל הבית מרגיש בו, אין לוקחים מהם כי חוששים שזה גנוב. מאוד מעניין שבמסכת קידושין, בסוף המסכת, בדף האחרון, שם אנחנו רואים באמת של אדם לא ילמד את בנו, כך אומר הבגוריה, אחד מהשש אומנויות זה רואה, שאומנותם אומנות ליסטים. שם מדובר, רשי כותב, שהם מראים את הבהמות בשדות זרים, אנחנו רואים מכאן שבאמת צריך לחשוד, אולי הם גם גונבים את הבהמות של הבעלים, אם הם רואים צאן של מישהו אחר. בברייתא אמר מר, לוקחים מהן ארבע וחמש צאן. עכשיו, הלשון של הברייתא זה לא כמו הלשון שלנו, כל מילה מדויקת. אז כתוב 4 ו-5 צאן, 4 ו-5 גזין. למה צריך להגיד 5? אשתא יש לומר אם 4 זבנינן, 4 זה כבר כמות גדולה שניכרת ואפשר לקנות מהם, אז כל שכן 5. 5 מבעיה, הכי צריך לומר. אז מביאה הגמרא על זה שתי לשונות, מה תירץ רב חיסדא. לפי הלשון הראשון אמר רב חיסדא, שזה מדובר כאן אם הוא, יש לו רק 5 צאן, אתה יכול לקנות מהם 4 מתוך ה-5, כי זה באמת ניכר. אבל אם יש לו אלפי כבשים, אז 4 זה לא כל כך ניכר, אז יכול להיות שהוא כן גונב את זה. אז המספר 4 לא תמיד זה מספר שהוא לא ניכר, כשזה 4 מתוך 5, זאת אומרת 4 זה לא תמיד סכום שכן ניכר, לפעמים זה יכול להיות שזה לא ניכר, כשזה 4 מתוך 5 זה ודאי ניכר, ואתה יכול לקנות. והיא כדאמר, אמר רב חיסדא, יש כאלה אומרים שרב חיסדא תירץ תירוץ אחר, שיכול לקנות 4 צאן או 4 גזין מעדר קטן שהחסרון שלהם מורגש בו. וחמש צאן או 5 גזין מעדר גדול. אבל 4 מעדר גדול לא יקנה, כי החסרון לא ניכר בהם, יכול להיות שהם גנובות. שואלת הגמרא, הגוף הקשיה, אם תתבונן בדברי הברייתא, אתה רואה שהברייתא מדברת על 4 ו-5 שזה אפשר לקנות, ושניים לא. השאלה מה יהיה לגבי 3? אז מארבעה וחמישה שאתה אומר שלא, משמע ששלוש כן. כשאתה אומר ששתיים כן, משמע ששלוש לא. אז זה הגוף הקשיא, הברייתא סותרת את עצמה. כשאמרת שמותר לקנות ארבעה וחמישה צאן, או ארבעה וחמישה גזין, משמע שדווקא ארבעה וחמישה כן, אין, אבל שלוש, שהחיסרון שלהם פחות ניכר, לא. אימא סייפה, כשאתה אומר את המשך הברייתא, אבל לא יקנה מהם שתי צאן, משמע אבל שלוש, כן קונים, זבנינן, אז לכאורה זה סותר. אומרת, לא קשיא, זה לא סותר. ה, בברייתא. שהתירו שלוש מדובר בצון בריאות, שהבעלים יותר מסתכלים בהם ומתבוננים שבאמת הם לא חסרים. וזה ניכר כשחסרים שלוש בריאות. המקרה של החלק הראשון של הברייתא, שדווקא ארבעה וחמישה צון זה ניכר, מדובר בכחישתא, כשהן כחושות הצון, הן לא חשובות לבעל הבית, לא כל כך נותנת ליבו עליהן, וחסרון של שלוש באמת לא יהיה ניכר, רק ארבעה בעלה. אחרי שהבאנו בברייתא את החילוק בין ארבעה, חמישה צון, שזה ניכר, ולכן מותר לקנות מהרועה, לבין שניים, שזה לא ניכר, ולכן אסור לקנות מהרועה, בא רבי יהודה ואומר, יש הבדל, אם זה צון בייתות, שבאות לכל, בכל ערב הביתה, אז לוקחים מהם, כי הבעלים סופר את הצון, והוא רואה ומכיר כשחסרים, כי הם באים אליו כל ערב. אבל מדבריות אין לוקחים מהם וכולי, כי הם במקום רחוק, הוא לא כל כך מרגיש, יכול להיות שנולדו, יכול להיות שמתו, הוא לא כל כך מרגיש. אז לכן לא לוקחים. מסתפק את הגמרא הבאה אליהו, על מה נאמרו דבריו של רבי יהודה? אנחנו כבר אמרנו שזה נאמר על החלק השני והוא בא להקל, אבל בתחילה הגמרא מסתפקת. האם הרישא קאי, האם זה הולך על החלק הראשון של הברייתא? שהברייתא מתירה לקחת ארבעה, חמישה צון, והוא בא להגיד את דבריו לחומרה ולומר שכל זה דווקא, מה שמותר זה בבעייתיות, שהוא מרגיש שחסרים ארבעה וחמישה, אבל אם זה מדבריות, שהוא לא מכיר, אז גם ארבעה וחמישה, לא? או דילמה, או שנאמר, הסייפה קאי, דבריו נאמרו על האיסור לקנות שתיים, ובא לכולה לומר שכל זה דווקא במדבריות, אבל בבעייתיות יהיה מותר כן, וכמו שבאמת אמרנו שזה המסקנה של הדברים, שבאמת זה הכוונה. והגמרה מפרשת את הספק. האם דבריו נאמרו על הרי שקאי ולחומרה, דאמר התנא הראשון, לוקחין מהן ארבעה וחמישה צאן, בא רבי יהודה ואומר, אנה מילי, שקונים מהם זווקא בבעייתות, שהן באות כל ערב הביתה, אז יהיה ניכר כשחסרים ארבעה או חמישה, ומדבריות אפילו ארבעה וחמישה, לא, או דילמה, או שנאמר, כמו שבאמת אנחנו אומרים, שדבריו נאמרו על סייפה קאי ולכולה, שבסוף הברייתא דאמר התנא הראשון, אבל לא קונים מהם רק שתי צאן, ולא שתי גיזים, בא רבי יהודה להקל ואומר, הנה מילי, מה שלא קונים מהם שתיים זה במדבריות, שהבעלים לא כל כך מכיר בזה, כי הם לא באים כל ערב הביתה, אבל ביתות שהן באות כל ערב הביתה, דיינו כמובן לרפת שם, לדירים, הם באים, אז הוא מכיר בהם, אז שתיים נמי לוקחים, אפשר אפילו לקחת רק שתי צאן, והגמרת השמה, שבאמת זה הפירוש בדבריו של רבי יהודה. דתניא ברייתא אחרת, רבי יהודה אומר, החילוק בין בייתות למדבריות, לוקחים בייתות מהן ולוקחים מהן מדבריות, זה דווקא בשתיים. אבל אם הוא לוקח ארבעה וחמישה, פה אין את החילוק הזה. ובכל מקום, גם במדבר, לוקחים מהן ארבעה וחמישה צאן. ומדי אמר רבי יהודה בכל מקום לוקחים הם ארבעה וחמישה אפילו במדבר, שמע מנה שמה שהוא חילק בהתחלה בין בייתות לבין מדבריות, זה על הסייפה, מה שאוסרים לקחת שתי צון, על זה קאי ולכולה, שכל מה שאסור זה דווקא במדבריות, אבל בבייתות אפשר אפילו שתיים שמע מנה. במשנה למדנו ולא קונים משומרי פירות, עצים ופירות וכולי, כי מאיפה יש להם פירות? מאיפה יש להם עצים? הם רק שומרים פירות ועצים שמישהו אחר, אז חושבים שזה גנוב מהבעלים. מספר את הגמרא על רבא, ככה מתקנים את הנוסח. זווין הוא קנה שווישתא מאריסה, חבילי זמורות מאריס. עכשיו אריס זה גם אחד שהוא שומר פירות בעצם. למה? כי הוא פועל בשדה של מישהו אחר, מגדל לו פירות בשביל אותו מישהו אחר, רק מה? הוא מקבל בשכרו חלק ממה שגדל, וזה גם ההבדל כאן. אז אמר לאביי, אביי התפלא, איך אתה קונה מאותו אריס ואתנן? הרי למדנו במשנה ולא קונים משומרי פירות, עצים ופירות, אז איך קנית ממנו? אתה לא חושב שאולי לקח מהחלק של הבעלים? אמר לי רבא, יש הבדל, הנמילה, הדברים האלה שאסור, זה דווקא בשומר פירות, שהוא רק שומר. דלת לי בגוף הדאר המידי, אין לו שום חלק בגוף הקרקע, דיינו בגוף מה שגדל מהקרקע, בעצים ובפירות. אלא משלמים לו, אבל אריס? שהוא מקבל, התשלום שלו זה חלק מה שגדל כאן, דהיתלה בגבי, הוא מקבל חלק בזמורות, הוא מקבל חלק בפירות גם, בכל מה שיש שם, בכל מה שגדל, אז מה שהוא מוכר לי, אימא, אני אומר, למה שאני אתלה שהוא מוכר לי דברים שהם מינם שלו? אני אומר, מדי נפשי כמזבין, הוא מוכר משלו, למה לחשוב שלו? מה אתה רוצה שהוא יעשה מכל מה שהוא מקבל? מה, כבר לא נקנה מהריסים כלום, כי נחשוב שהם גנבו, למה שנחשוב שהם גנבו? אנחנו נאמר, כנראה ישראל קשרים מהם, לא חוששים לגנוב, כנראה שהוא מוכר את החלק שהוא קיבל בהריסותו. תנו רבנן, שומרי פירות, אתה יודע מתי לוקחים מהם? כשהם לא פוחדים מאף אחד. כשהם יושבים ומוכרים, והסלים מונחים לפניהם, ומוזניים גדולות שנקראים טורטני לפניהם, שוקלים פירות כדרך המוכרים, והם לא פוחדים מאף אחד, אז אתה יודע שהם כנראה מוכרים פירות שלהם. וכולן באופן הזה, כשהם אומרים פתאום ללוקח, אתמן, תחבי, פתאום הם רואים שהם מסתירים, אם יש להם מה להסתיר, אסור לקנות מהם, כי חוששים שהם גונבים. מה שאמרנו שלוקחים מהם כשיש את המשקולת לפניהם, זה גם כן כשהם מוכרים מפתח הגינה במקום גלוי, אבל אם הם באים בו 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 פה בצד, הלו, כל דבר שאומרים לך, לך בו בו ונעשה את זה בשקט כשאף אחד לא רואה, תיזהר מזה כמו מיש, לא מאחורי הגינה, כל דבר, לא מראש בסתר דיברתי, אומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה במעמד הר סיני, לעיני כולם, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד כמו שאומרים. אז הדברים האלה שהם באמת אמת, הם דברים שנאמרים נאמרים בפרסיה, דברים שבסתר צריכים זהירות מאוד גדולה. התמר, מביאה הגמרא. גזלן שיש בידו חפצים גזולים, אבל גם יש לו חפצים שאינם גזולים. מה זהו, כבר לא יכול למכור שום דבר? מאימת מותר לקנות ממנו, מתי מותר לקנות ממנו? אולי הוא מוכר את הדברים שהם שלו. אז רב מחמיר ואומר, עד שתהי רוב ממונו משלו, שאינו גזול, רק אז הולכים אחרי הרוב וקונים ממנו. ושמואל מקל ואומר, אפילו אם הם רק מיעוט ממונו משלו, כבר מותר לקנות ממנו, אני תולה שמשהו מוכר אינו גזול. וכך באמת אור אליי, אורה לו רב יהודה, לאדה, שהיה שמו, שהוא היה דיילה, שהוא היה משמש את התלמידי חכמים, כדברי שמואל, האומר, אפילו אם מיעוט הממון שלו, כבר מותר לקנות ממנו. עכשיו, אדם שמוסר ממון ישראל לכאלה שלוקחים את הממון, בגזלה, הוא נקרא מוסר. עכשיו, אדם שמוסר ישראל לגזלנים, לכאלה שלוקחים בגזלה דברים, אז כתוב במסכת עבודה זרה דף חבב דברים מאוד חריפים עליו, שאם הוא נופל לבור לא צריך להעלות אותו מהבור, אפילו אם הוא ימות, דברים מזעזעים. למה? כי זה מאוד חמור למסור ממון של ישראל לגזלנים או לכאלה שלוקחים בגזלה. השאלה מה לגבי ממונו של המסור הזה, של אותו מוסר? לפי רב הונה, יש ויכוח בין רב הונה ורב יהודה. אחד מהם אמר שמותר לאבד את הממון הזה ולהזיק ביד. ואחד מהם אמר שאסור לאבד את זה ממש ביד. מנדה אמר שמותר לאבד את זה ביד, לאבד אותו ביד. הטעם הוא, לא יהיה ממונו של המוסר חמור מגופו. שאמרנו שמורידים ואינם מעלים. מי שרוצה באמת לראות מדויק, זה הרי דברים של נפשות, דיני נפשות, לגבי מוסר ש... יכול להיות שגורמים לו למיטה, שיסתכל יותר בצורה מדוקדקת, מסכת עבודה זרה דף חבב. אבל אם זה מותר, כל שכן לאבד את ממונו בידיים מותר. ומנדה אמר שאסור לאבד את ממונו בידיים סבר, כי הממון זה משהו אחר. כי הקדוש ברוך הוא מגלגל לאן הכסף יגיע. גם חיים ומוות זה בידי הקדוש ברוך הוא. אבל מכל מקום, ממון זה נשאר גם אחרי שמאדם עוזב את העולם. יכול להיות שהיורשים שלו יהיו צדיקים, למה אתה לוקח לו את הממון הזה? הממון הזה, הקדוש ברוך הוא אולי מכין את זה ליורשים שלו. לכן, דילמה, אבל איזרה מעליה, אולי אותו מוסר יהיו לילדים צדיקים, והם ירשו את ממונו. וכתיב, הפסוק אומר, יכין רשע, לפעמים אך רשע מכין בגד, וצדיק ילבש, דהיינו יירש את זה וילבש את זה. מספר את הגמרא על רב חיסדה, הוולי, ההוא אריסה, היה עובד אצלו בשדה, אריס. שהשכר שלו שלוקח חלק מה שגדל בשדה. רשי בפירוש השני כותב שהוא היה לוקח חצי. יש גם דבר כזה שמסכמים עם אריס שהוא יקבל חצי, אבל בדרך כלל האריס לוקח שליש. דאבת תקיל ויעיב היה שוקל ונותן לרב חיסדה חלק מהפירות ומה שגדל, ותקיל ושקיל היה שוקל לוקח לעצמו חלק. כותב המהרש"א שהוא היה מרמה, הוא היה פשוט משקל אחד נותן לרב חיסדה שיוצא שהוא מקבל פחות, ומשקל אחר הוא היה לוקח לעצמו שהיה יוצא שהוא לוקח יותר. סלקה, רב חיסדה סילק אותו ולקח אריס אחר, ככה מבאר במחזה אברהם, ואותו אריס שני לקח פחות, לקח רק שליש, נמצא שרב חיסדא הרוויח. קרא רב חיסדא הנפשי על עצמו את הפסוק, וצפון שמור לצדיק, חיל, עמל, והשכר של החוטא. רב חיסדא קיבל ממה שגזל אותו, בגלל שגזל אותו, אותו אריס, הוא קיבל גם את חלקו של, של האריס. ולפי איך שביארנו מהמחזה אברהם, במקום שיצטרך לשלם חצי, הוא שילם רק שליש. בגלל שהוא לקח אריס אחר. הפסוק אומר באיוב, כמעט תקוות חנף, הכוונה גזלן, כי יבצה, הכוונה כי יגזול, כי איש אל אלוקה נפשו. מה הפירוש כי איש אל אלוקה נפשו? יש ויכוח בין רבונה ורב חיסדא. אחד אמר שזה הכוונה נפשו דנגזל של הבעלים, ולפי זה כותב הרעבד, כי איש אל הכוונה מלשון שאלה, קדוש ברוך הוא ישאל ויתבע מהגזלן על נפשו של הבעלים, למה גזלת את נפשו? ואחד אמר, את נפשו של הגזלן, ולפי זה מבארים כפשוטו, כי איש אל רשי כותב מלשון ישליך, יאבד את נפשו של הגזלן, עונש על זה שהוא גזל. מנדה אמר נפשו הכוונה של הנגזל, מה המקור לזה? מהפסוק דכתיב, כן אורחות דרכי כל גזלן שגוזל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח, והוא יבאר בעליו כפשוטו הכוונה של הנגזל, של זה שגזלו ממנו, הוא לוקח את נפשו, רואים שנפשו הכוונה של הנגזל. מנדה אמר שהכוונה לנפשו של הגזלן דכתיב, אל תגזול דל, אל תגזול אותו, כי דל הוא. ואל תדכה, אל תמנע מהעני דברים שמחלקים בשער, מתנות עניים. כי השם יריב ריבם. וקבע את קובעיהם נפש. מה פירוש וקבע את קובעיהם נפש? יגזול את נפש גוזליהם. רואים שנפשו הכוונה של הגזלן. והידך, זה שביאר, שזה הכוונה גזלן, זה שכעת ביאר, נמי הרי כתיב, הפסוק קודם, כן, אורחות כל בוצע הבצע, את נפש בעליו ייקח. מי זה בעליו? כנראה זה הנגזל. אומרת הגמרא, לא, הוא יבאר שנפש בעליו, הכוונה, מהי בעליו? בעליו דאשת, מי שכעת, אחרי הגזלה, הבעלים, היינו הגזלן. והידך, הראשון שביאר, שנפשו הכוונה של הנגזל, נמי יכתיב וכאבה את קובעיהם, נפש, היינו יגזול את נפש גוזליהם, משמע שנפש הכוונה הגזלן. תרץ את הגמרא, באמת הפסוק דיבר על הנגזל. ומה הטעם כאמר? מה הטעם קבע את קובעיהם? למה? הקדוש ברוך הוא ייקח את נפשם של הגזלנים בשביל לקבעי נפש, כי הם גזלו נפשות. אמר רבי יוחנן, כל הגוזל את חברו אפילו שווה פרוטה, כאילו נוטל נשמתו של הנגזל ממנו. יש מבארים שמדובר שיש לו בקושי פרוטה בשביל לקנות אוכל, ובלי זה הוא מת. שנאמר, כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. אז אנחנו בארנו קודם, שזה הכוונה שהקדוש ברוך הוא לוקח את נפשו של הגזלן. אבל, כאן מבארים, שזה הכוונה שהגזלן לוקח את נפשו של הנגזל. כן אורחות כל גזלן, בוצע בצע, את נפש בעליו, את נפש הנגזל ייקח. כאן מביא פסוק שני, ואומר, ואכל קצירך ולחמך, מדובר פה על הגזלן שיקח את כל מה שיש לך, וזה ייראה לך כאילו יאכלו בניך ובנותיך, כי לא לך במה לפרנס את בניך ובנותיך. ואומר פסוק שלישי, מחמס מהגזל של בני יהודה, אשר נחשב בעיניי, זה שגזלו את בני יהודה, כאילו שפכו דם נקי בארצם. אז רואים שגזלה זה נחשב כמו שפיכות דמים. ואומר פסוק נוסף, אל שאול ואל בית הדמים, שהייתה תביעה על שאול, על אשר המית את הגבעונים. הוא לא באמת המית את הגבעונים, אלא הייתה לגבעונים פרנסה מנוב עיר הכהנים, וכששאול הרג את נוב עיר הכהנים, הוא איבד את פרנסתם של הגבעונים, זה נחשב כמו שהוא המית את הגבעונים. מבארת הגמרא, מהי ואומר, למה צריכים ארבעה פסוקים? מבארת הגמרא, הפסוק הראשון, כל בוצע בצע את נפש בעליו ייקח, וכי תימה, אולי הייתי לומד מכך שרק זה נחשב כאילו נוטל נפש דידי, רק את נפשו של הנגזל. אבל אולי זה לא נחשב שלוקח את נפש בניו ובנותיו, זה לא נחשב. לכן תשמע, הפסוק השני, שם מוזכר שכאילו אוכל בשר בניו ובנותיו של הנגזל. למה צריכים את הפסוק השלישי? וכי תימן אמי לאיחד דלא יאיב דמי, דווקא כשהגזלן לא שילם. אבל היחד יאיב דמי, אם הגזלן לוקח בכוח חפץ מהבעלים והוא משלם לו, אולי נאמר שזה לא נחשב שהוא נוטל את נשמתו. לזה תשמע, לכן כתוב פסוק נוסף, מחמס, חמסן זה אדם שלוקח בכוח ומשלם. מחמס בני יהודה ששפכו דם נקי בארצכם. וכי תימא, למה צריכים את הפסוק הרביעי? כי אם לא היה כתוב הפסוק הרביעי, הייתי אומר, הנמילי, מתי הדברים האלה נאמרו? איך הדקאביד בידיים, כשהוא גוזל בידיים. אבל אם הוא רק גורם לזה שהוא יאבד את פרנסתו, זה לא נחשב כמו שהוא נוטל את נפשו. על זה אומר רבי יוחנן תשמע, אל שאול ואל בית אדמים על אשר המית את הגבעונים. וכי איכן מצינו ששאול, שהרג שאול את הגבעונים, אלא מתוך שהרג שאול את נוב עיר הכהנים, שהגבעונים היו חוטבי עצים ושואבי מים למזבח, והיו הכהנים מספיקים להם מים ומזון בשכרם, ובזה שהוא הרג את נוב עיר הכהנים, כבר לא היה שכר לגבעונים, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן לגבעונים. במשנה ראינו שיש מקרים שבהם צריך לשים לב, כשאישה מוכרת משהו, לראות אם זה לא נוגד את ההסכם שיש בינה לבין בעלה, והיא לא מוכרת דברים נגד רצונו, דברים כאלה שאסור לה למכור נגד רצונו. למדנו במשנה, אבל לוקחים מן אנשים, אם זה כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. לוקחים מן אנשים כלי צמר, בגדי צמר ביהודה, וכלי בגדי פשטן בגליל, כי כמו שאמרנו, מלאכתם של אנשים שם בכך, הם בעצמם תופרות את הבגדים האלה ומוכרות אותם מידת בעליהם. אבל כמובן, כמו שכבר אמרנו במשנה, זה היה נוהג בזמנם, וכל דבר מה שנוהג באותו זמן, לפי ההסכם שיש בין הבעל לאישה, צריך תמיד לשים לב שלא קונים מבן אדם דבר נגד רצונו של מישהו אחר, שהוא גם כן יש לו חלק באותו דבר. אז בזמן המשנה היה אסור לקנות יינות ושמנים וסלטות מנשותיהם, כי בדרך כלל זה הדבר שהבעל היה מוכר, ואם רואים שהאישה מוכרת, זה נגד דעת בעלה. זה הרי יין השמן והסולת של הבעל. וכן, לא קונים יינות שמנים מוסלטות מן העבדים הכנעניים ולא מן התינוקות. אבא שאול אומר, אם היא מוכרת קצת בשביל לקנות לעצמה איזשהו כיסוי ראש יפה, אז ודאי הבעל לא מקפיד על זה. לכן מוכרת אישה אפילו יינות שמנים מוסלטות, שזה בדרך כלל דבר שהבעל אמור למכור, בארבעה וחמישה דינר כדי לקנות איזה צעיף יפה, לעשות כיפה לראשה, הבעל לא מקפיד עד כדי כך. וכולן, בכל האופנים, כשזה מותר, 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 בכל זאת, אם מתנהגים בצורה מחשידה, צריך להיזהר. כשאומרים לך להחביא, דע לך שיש פה מה להחביא, וצריך באמת להיזהר. כולן כשאמרו לקונה להטמין, להחביא את המקח, עשו לקנות מהם. זה נראה שזה חפץ גנוב. עכשיו, אם באים לגבות צדקה, גבי צדקה לוקחים מנשים ועבדים וקטנים דבר מועט לצדקה. כי בדרך כלל הבעל הבית מסכים לזה, אבל לא דבר מרובה, שמה הבעל הבית לא מסכים לזה. והבדדין, בעלי בית הבד, שמוכרים זיתים ושמן, לוקחים מהן, מנשותיהם, זיתים, אם זה כמות גדולה, במידה, ושמן במידה, כי זה ודאי אי אפשר להסתיר מהבעל, וזה ודאי על דעתו. אבל לא זיתים במועט ושמן במועט, כי יכול שזה נגד דעתו. רבן שמעון מגמליאל אומר, לפי דעתי, לוקחים מנשים זיתים במועט, אפילו בגליל העליון, שהשמן שם ביוקר, ומקפידים גם על דבר מועט, שפעמים אדם בוש למכור דבר מועט על פתח ביתו, ונותן לאשתו ומוכרת. זאת אומרת, צריך באמת כל מקום לראות לפי הדרך של אותו המקום. מספרת הגמרא, כמה צדקה מותר לקחת מנשים כשהם לוקחים את זה מהכסף שבא עליהם. רבינה יקלה לבי מחוזה, הגיעה למקום של עשירים גדולים, בי מחוזה. אתונה שדבי מחוזה, הגיעו נשים שבי מחוזה, היו נדיבות לב, רמו כמי קבלי ושירה, הביאו לו שרשרות זהב וצמידים לצדקה, וקביל מינה, הוא קיבל מהם את זה. אז אמר לי רב התוספה, הוא התפלא מאוד, אמר לרבינה, למה אתה לוקח? זה דברים יקרים, והתניה גבי צדקה מקבלים מהאנשים, רק דבר מועט, אבל לא דבר מרובה. אמר לי רבינה, לפי מה אתה קובע מה נקרא דבר מועט ומה נקרא דבר מרובה? תלוי לפי המקום ההוא. הנה, התכשיטים האלה לבני מחוזה שהם עשירים, זה נקרא דבר מועט נינו. אז אתה כבר לומד שכל דבר תלוי לפי המקום ולפי הזמן. עכשיו, המשנה האחרונה במסכת מדברת על אומנים שמקבלים דברים לעשות בהם אומנות, לעשות בגדים, לעשות עוד דברים, ונותנים להם את כל מה שצריך, את הבדים, את החוטים, את הצמר, מה שצריך. השאלה היא, יש דברים שנשארים, מה מותר לאומנים לקחת, מה אסור לאומנים לקחת, מה הם צריכים להגיד, טוב, תשמע, עשיתי לך בגד, אבל נשאר לי עוד חתיכה בד, קח את החתיכה בד שנשארה, ומה אומרים, תשמע, זה כזה דבר מועט, הבעלים כבר לא מקפידים על זה, אז האומן יכול להשאיר את זה אצלו, כל מיני פירורים קטנים של, נשאר קצת מהצמר, נשאר קצת מהסיבית של, של העצים, מתי באמת הבעלים אוכלים ומתי לא, וכאן גם כן צריך לדעת שזה הכל תלוי לפי הזמן והמקום. צריך להכיר את, את המקום ולדעת באיזה זמן נמצאים, כדי באמת לדעת, להבחין מתי הבעלים מוכלים ומתי הבעלים מקפידים. זה דבר שתלוי באמת, והמשנה מביאה את הדוגמאות שהם נוהגים בזמנם, ואנחנו צריכים ללמוד דבר מתוך דבר ולהבין מה הדברים נוהגים בזמננו. מוכין, חתיכות צמר, פיסות צמר קטנות, שכשהכובס שמחבס את הבגד, הוא מוציא מהבגד כשהוא שוטף אותו. הרי אלו שלא, דרך כלל בעל הבית לא מקפיד על זה, אם הכובס ייקח את כל מה שנשאר פיסות צמר, אם הוא יכול לעשות עם זה איזשהו דברים, אז הבעלים לא מקפידים על זה. אבל כשמסיימים לתפור את הבגד, אז בשביל לעשות אותו רך ונוח, היו סורקים את הבגד אחר כך, כזה מין, סורקים את זה בקוצים, היו סורקים את זה עם כזה סוג מסרק שהיה מרקח את הבגד. אז כשיצא אז פיסות צמר יצאו כנראה יותר צמר. אז מה שהסורק מוציא במסרק, הרי אלו של בעל הבית, זה כמות גדולה, אבל הבית על זה לא היה מוכל בזמן המשנה. כשהאדם הורג, מייצר בגד, הדרך היה שהם היו משאירים, אם זה חוטים דקים, היו משאירים שלושה חוטים מסוג אחר שהיו תופרים. זאת אומרת, מה פרוש משאירים? היו הורגים בקצה הבגד שלושה חוטים ממין אחר. לא מאמין שבו הם הרגו את כל הבגד. והדרך היה שהכובס, כשהוא מחבס את הבגד, הוא היה מוציא את החוטים האלה בשביל להשאיר את הבגד ולהפות אותו. אז אם זה חוטים דקים היו שמים שלושה, בגמרא נראה שאם זה היו חוטים עבים וגסים יותר, היו שמים רק שניים. אז הכובס נוטל את השלושה חוטים האלה הרוגים בסוף הבגד, שדרך הורגי בגדי הצמר להרוג שלושה חוטים ממין אחר בסוף הבגד, כמו שאמרנו, והדין הוא שהכובס יכול ליטול את החוטים האלה וליישר את הבגד ליפות אותו, והן שלושת החוטים האלה של הכובס, כדרך שהבעל הבית לא מקפיד על זה. אבל אם הוא כבר בא להוציא יותר מכן, זה לא, זה הוא כבר לא יכול. כי הרי אלו של בעל הבית, זאת אומרת לא ייטול אותם, ואם הוא נטל הרי אלו של בעל הבית. זה דווקא אם זה מתאים לבגד, החוטים האלה, ואם היו... הבגד היה לבן, ויש שם חוטים שחורים על גבי הלבן. אז, עד הרב, אבל הבגד שמח, כי מדובר פה שזה מכער לו את הבגד, החוטים האלה. אז נוטל את הכל, והן של האומן. של עדיין הוא שכיבס את הבגד. אבל הבית לא צריך את החוטים האלה. עכשיו עוברים למי שתופר את הבגד. דיברנו עד עכשיו על המחבס, על הכובס, מה מותר לו לקחת. עכשיו עוברים למי שתופר את הבגד. החיית. הביאו לו חוט לתפור, ונשאר לו מהחוט, ששייר את החוט. אז בזמנם, אם היה משייר כדי לתפור בו, כבר זה של בעל הבית. הבעל הבית היה רוצה את החוט בחזרה. היה מאוד קשה לייצר אז חוטים, היו צריכים פשוט לעשות את זה בצורה, בעמל, לתוות את החוט, זה היה מלאכה מאוד מאוד גדולה, ומקפידים על כל טיפת חוט, אם היא עדיין ראויה לתפור, ומבקשים את זה בחזרה. או שנשאר מהמטלית, מהבד, גודל שהיא 3x3 אצבעות, גם כן, אם מקפידים על זה, תחזיר לי את זה. זה לא היה כל כך פשוט אז להרוג בדים. הרי אלו היו של בעל הבית. עכשיו עוברים לנגר. מה שהחרש, כשהוא חותך את העץ, תמיד נופלים קצת פירורים של עץ. אז מה שהחרש מוציא במעצד, שזה גרזן קטן, כשהוא מחליק את העץ, שיוצא ממש פירורים קטנים, נסורת קטנה, דקה, אז הרי אלו שלו, כי בעל הבית לא מקפיד שיביאו לו את זה. אבל הנסרים הגסים שהוא מוצא על ידי גרזן גדול, קשיל, זה כן הבעל הבית רוצה שיביאו לו את זה, של בעל הבית. כמובן מדובר פה שנותנים לו עצים לאותו נגר, אומרים לו, תעשה, נאמר, ארון מהעצים האלה ותקבל כך וכך. אז הוא צריך להחזיר את מה שנשאר מהעצים, אם זה כמות גדולה של עצים, שהבעלים מקפיד על זה, הוא רוצה את זה בחזרה, יש לו מה לעשות עם העצים שנשארו. ואם זה כאלה פיסות עץ שכבר אין מה לעשות איתם, והבעלים בדרך כלל לא דורשים את זה בחזרה, אז הנגר יכול לקחת את זה לעצמו. ואם היה אותו נגר עובד כשכיר יום, סוחרים אותו, תשמע, אני רוצה שאתה תעשה לי עכשיו מטבח, אני משלם לך כך וכך לשעה. אם הוא עושה מלאכה אצל בעל הבית, אף הנסרים הדקים ביותר שיוצאים ממקדח, הרי הם של בעל הבית. מביאה הברייתא תנו רבנן, לוקחין פיסות צמר, מוכין מן הכובס, כי הרי אמרנו שהכובס מותר לו לקחת את הפיסות צמר, הדקות שיוצאות בזמן הכביסה, מפני שאין שלו. וכן, אמרנו במשנה שהכובס נוטל שלושה חוטים העליונים שבבגד ואין שלו, אז כאן כתוב שני חוטים העליונים שבבגד ואין שלו, כי כמו שאמרנו, במשנה מדובר על חוטים דקים, וכאן הגמרא תעמיד מיד שמדובר בחוטים גסים יותר, אז לכן שני חוטים היה הדרך ששמים בבגד, והכובס, בשביל שהוא היה מחבס ורוצה לייפות את הבגד, היה מוריד את החוטים האלה. עכשיו הברייתא עוברת לסורקי בדים. כמו שכבר אמרנו, הדרך היה שאחרי שהיו מייצרים את הבד, הורגים את הבעל, היו סורקים אותו במסרק כדי שהוא יהיה רך ונוח. עכשיו, בשביל לסרוק את הבד, לסרק אותו, צריך שהוא יהיה מתוח, שתוכל להעביר עליו מסרק. איך מותחים? מי שרוצה והוא לא מבין לפי ההסבר, אז כדאי שיסתכל בציור שיש בגמרא מבוארת מהדורת ארטסקרול, שוטנשטיין, שם מביאים ציור על זה. איך היו מותחים את הבד. אבל אני אנסה להגיד את זה במילים. היו תופרים לכל אורך, שני הצדדים של האורך של הבד, היו תופרים כזאת לולאה. עוד לולאה ועוד לולאה ועוד לולאה, וכן בצד השני. ואחרי זה היו מותחים את הבד ותוקעים מסמר בלולאות האלה, בתוך הלולאות האלה, וכך זה היה מתוח טוב. הבד היה מתוח טוב משני הצדדים. אתה לא רוצה לתקום מסמר בבד עצמו, לא להרוס את הבד, אז היית עושה כזאת לולאה. לולאה ועוד אחת, וכך בשני הצדדים, ובלולאות האלה אתה תוקע את המסמר. עכשיו, כדי שלא תוכל למתוח את הלולאה יותר מדי, כי תפחד שהיא תיקרה, אומרים לך, תתפור את הלולאה בתפירה חלשה. לא יטיל בה יותר משלושה חובין. חובין הכוונה תפירות, אל תתפור את זה יותר משלוש פעמים. שלוש הכנסות של המחט. כדי שזה יהיה תפור תפירה חלשה, כדי שלא תוכל למתוח את זה מדי. מה אכפת לך שנמתח את זה יותר מדי? כי העניין הוא שהבד, כשאתה מותח אותו, אתה לא מותח את הכל בשווה, אלא רק איפה שהלולאות האלה נמצאות, שם הבד נמתח עוד יותר. ואיפה שאין לולאה, זה נשאר מקובץ. אחר כך, כשאתה רוצה בד ישר, אתה חותך את כל פיסות בד האלה שנהיו יותר מתוחות, כדי שזה יהיה ישר. עכשיו, אם אתה תוכל למתוח את זה יותר מדי, אז כשזה יהיה מספיק חזק הלולאה, אז יוצא שאתה מושך איתך מהבגד, מותח את הבגד קצת יותר, ואז תגזור יותר. לא, אל תגזור מדי הרבה. שזה לא ימתח מדי הרבה, כדי שלא תצטרך לגזור מדי הרבה. וכן, כשאתה סורק את הבגד במסרק, אז תסרק איפה שהחוטים האהבים, ולא איפה שהחוטים הדקים. מה זה חוטים עבים ומה זה חוטים דקים? אז כשמייצרים בד, כשאורגים בד, אז יש חוטים לאורך ומשחילים החוצה ופנימה, והחוצה ופנימה משחילים כמו הדרך בצורה של אורגי הבדים, משחילים חוט ברוחב. יש חוטים לאורך וחוטים לרוחב. החוטים של הרוחב הם יותר עבים מהחוטים של האורך. לכן כשאתה מסרק את הבד, תסרק אותו לכיוון חוטי הרוחב ולא לכיוון חוטי האורך. ולא יסרוק הבגד לשיטיו, לשטי, שזה החוטים של האורך, שהם דקים יותר והבגד יקרה, אלא לחוטי הערב, לערבו, ששם החוטים עבים יותר. עכשיו, כשהוא בא לחתוך את החלק של הבד שנמתח, כמו שאמרנו שהיו שמים לו לולאות כאלה ומותחים את זה, הוא בא לגזור את זה, ומשווהו לאורכו של הבגד, אבל לא לרוחבו של הבגד. כי מדובר פה שרואים שהרוחב לא כל כך בולט, כמו שנראה בהמשך. אז הוא יכול להשאיר, אז שישאיר את הבד המתוח שנמתח לרוחב. ואם בא להשוותו, כשהוא בא לחתוך לאורך את הפיסות בד המתוחות, אז רצועות שהן בולטות עד טפח, רשאי לקחת לעצמו. אבל אם זה רחב יותר מטפח, אז הוא צריך לתת את זה לבעלים. עכשיו מבארת הגמרא את הברייתא. מה שאמר מר בברייתא, שהכובס נוטל שני חוטים מהעליונים ואין שלו, והרי ענן תנן במשנה שלוש חוטים, זה לא קשה, זה לא סותר, כמו שכבר אמרנו. הברייתא מדברת בחוטים עבים, עלימי, ולכן נוטל רק שניים, כי על שלושה חוטים הבעלים מקפידים. והמשנה שאומרת שלושה מדברת בחוטים קטיני, קטנים, ובהם הבעלים לא מקפידים גם על שלושה חוטים, ולכן הוא יכול ליטול שלושה. מה שאמרנו, ולא יסרוק את הבגד לשיטיו, לשתי, שזה החוטים הדקים, אלא לאורבו, שזה החוטים האבים, והרי התניא ברייתא איפכא שיסרוק דווקא לאורך חוטי השתי. מתרץ הגמרא לא קשה, זה לא סותר. כי באמת כשסורקים לכיוון חוטי השתי זה יוצא יותר יפה, אבל זה נהיה יותר בקלות, זה נקרא. מצד שני, כשסורקים לחוטי הערב זה לא נקרא, אבל זה פחות יפה. אז לכן, הברייתא דיברה בגלימה, בגד שאדם לובש כל יום, ואם הוא יסרוק את הבגד לפי השתי, זה יקרה מהר. לכן שיסרוק לכיוון הערב. ולא כל כך חשוב לו שזה יהיה כל כך יפה. מה שאנחנו אומרים שיסרוק לכיוון השתי, זה בסרבלה, זה בגד חשוב שעשוי לנוי וכבוד, ולא לובשים את זה בכל יום. לכן יסרוק את זה לשתי, כי ככה הוא נראה יותר יפה, ואין חשש שזה יקרה, כיוון שהוא לא לובש את זה כל כך הרבה. למדנו בברייתא ולא יטיל בלולאות שבו יותר משלושה תפירות, שלושה חובין. אמרנו כדי שהוא לא יוכל למתוח יותר מדי את הלולאה, שלא יוכל למתוח יותר מדי את הבד כשהוא תוקע מסמרים בלולאה, אז שידאג שהלולאה מלכתחילה לא תהיה מספיק חזקה. לא יטיל בו יותר משלושה חובין. השאלה היא מה נקרא תפירה? באי רבי ירמיה. הרי התופרים המומחים מוליכים ומביאים את המחל בבגד לפני שמושכים את כל החוט. השאלה היא, האם כל נעיצה של החוד של המחט בבד נקרא תפירה, או שכל הכנסה והוצאה נקרא תפירה? האם המתויי והתויי, ההולכה וההבאה נקרא תפירה אחת ויכול לעשות שלוש הולכות והבאות, או דילמה או שנאמר, המתויי והתויי, זה שהוא מוליך והוא מביא, זה כבר נקרא שתי תפירות, תרי, ואז הוא לא יכול לעשות הולכה והבאה שלוש פעמים, אלא רק הולכה, הבאה ועוד פעם הולכה. מתגמתיקו, השאלה תישאר לעמוד. מה שבברייתא אמרנו, הוא משווה, הוא חותך את הבליטות לאורכו של הבגד, אבל לא לרוחבו של הבגד. והתניא איפכא, אמרנו שיחתוך דווקא לרוחבו. אומרת הגמרא, זה לא סותר, לא קשיא, תלוי על איזה בגד אתה מדבר. מה שהברייתא דיברה, זה על בגד רגיל, בגלימה. שהבליטה ברוחב הבגד לא כל כך ניכרת, אלא דווקא באורך זה ניכר. הברייתא השנייה דיברה באמיוני, בחגורה. שכולה מכוסה ברוחב ורואים ממנה רק את שתי ראשיה של האורך שהם תלויים. ולכן אם התרחבו שני ראשיה התלויים, משווה אותם. אבל אם היא נמתחה לאורכה, אינו משווה אותה, כי זה לא כל כך ניכר, האבנט, לא כל כך ניכר הצדדים של האורך. דווקא הצד של הרוחב הוא זה שניכר. תנו רבנן ברייתא נוספת. אין לוקחין מן הסורק פיסות צמר מוכין, מפני שכבר אמרנו במשנה שהם אינם שלו, שאינו שלו, כי זה הרבה מוכין. ובמקום שנוהגים, נהגו להיות שלא, לוקחים מהם. מקום כזה שלא מקפידים, אז אפשר לקחת מהסורק. ובכל מקום, אפילו במקום כזה שאסור לסורק לקחת, את המוכין האלה, לוקחים מהן קר ששוכבין עליו מלא מוכין, וכסת, קרית שמניחים תחת הראש מלאה מוכין. מה איתם? הרי זה גזול אולי. התשובה היא, גם אם זה גזול, קננו בשינוי, הוא קנה את ה... מוכין האלה כשהוא שינה אותם לעשות ממכר וכסת. וגזלן שקונה בשינוי צריך לשלם אמנם את מה שהוא גזל, אבל החפץ הגזול הופך להיות שלו. תנו רבנן ברייתא נוספת. כאן אנחנו מדברים על זה שאורג ומייצר את הבד בעצמו. אין לוקחין ממנו שהוא מכונה גרדי, האורג, לא עירין, שזה מעט צמר, שזה שאורג את הבד, שם בפי הקנה של חוטי הערב, כדי שהחוט לא יצא ממנו. פיסת צמר קטנה כזאת, לא נעריך בדיוק במבנה של הנול. מי שרוצה לראות את המבנה של הנול, יש תיאור מאוד יפה, כמו שאמרנו, יש גמרא מבוארת של הארט סקרול שוטנשטיין, במסכת שבת חלק ב' בסוף, יש שם תיאור מדויק מאוד, איך בדיוק נראה אותו נול, הריגה. בכל אופן, כמו שאמרנו, זה איזשהו חתיכת צמר קטנה כזאת, ששמים בפי הקנה של חוטי הערב, שזה זורקים כל פעם לתוך חוטי השתי. מדובר פה אפילו על חתיכת צמר קטנה, בכל זאת אסור לקחת את זה מהאורג, כי זה שייך לבעלים שלא הוא תופר את הבד. ולא נירין, שזה העין במתקן ההריגה שבו משחילים את חוט השתי, שזה גם שייך לבעל הבית, ולא פונקלים, שזה הכוונה חוטי הערב שעושים ליריות שנהרגות בעמידה. זאת אומרת, יש את הגליל של חוט הערב שמשחילים אותו ככה בין חוטי השתי בשביל הבד כולו, אבל יש חוטים שעומדים בצד שהם שעושים ליריות שנהרגות בעמידה, שאין עושים להם קנה, לא, זה לא סליל שלם, אלא זה חוטים שעומדים בודדים, אף על פי כן לא לוקחים את זה מההורגים, כי זה שייך לבעלים. ולא שיעורי פקיעות, מה שנשאר מהכדורים של החוטים של הערב, זה גם שייך לבעל הבית, וחוששים שההורה גנב את זה ממנו. אבל לוקחים מהן בגד, איך ייתכן? אם אפילו חתיכת צמר קטנה אסור לך, איך בגד שלם מותר לך? ואפילו אם הוא מנומר בהרבה צבעים, איך זה עם הרבה צבעים? כנראה שזה מכל השאריות הגנובות שלו. בכל זאת מותר, למה? בגלל שהוא הרי עשה מזה בגד, אז הוא קנה את זה בשינוי, זה הפך להיות שלו, הוא צריך באמת לשלם למי שהוא גזל מהם תשלום, אבל החוט עצמו הוא קנה אותו בגזלה. מה שאמרנו שלא לוקחים עירין, את החתיכות צמר הקטנים האלה ששמים בפי הקנה של חוטי הערב, אם ההורג עשה מהצמר הזה חוטי ערב ושתי תבוי, דהיינו הוא טבע את הצמר ועשה מהם חוטי שתי וערב, או שהוא עשה הריג מהצמר הזה, מותר לקחת את זה ממנו גם מהסיבה הזאת, כי הוא קנה את זה, את הגזלה בשינוי. שואלת הגמרא, אמרי, מה אתה היה צריך לכתוב שמותר לקחת מהם הריג? אשתא, אם הוא לקח את הצמר וטבע אותו, שקלי מותר, הרוג, שזה שלב אחר כך מבעיה, וכי צריך לומר, ודאי שהוא קנה את זה כבר בשינוי הקודם, וזה שהוא עשה מזה חוט, כל שכן שכשזה הרוג, ודאי מותר. תרץ את הגמרא, מהי הריג? מה הכוונה הריג? טיקי, שהוא הרג מהצמר חבלים, בצורה כזאת שהוא לא טובה קודם, אלא ישר עושה מזה הריג. ובכל זאת זה נחשב שינוי. תנו רבנן ברייתא נוספת, שכעת מדברים על הצבאי, שצובע את הבגד. אין לוקחים מן הצבא, לא חתיכות בגד שהצבא חותך מבגד שהביא לו בעל הבית לצבוע, שהוא בא לבדוק האם הצבע ייקלט בבגד, כי החתיכות האלה שייכים לבעלים, כשלפעמים הוא שוכח את זה ביד הצבא, זה נקרא אותות, אז אסור לקחת את זה מהצובע הזה. ולא דוגמות, זה צמר צבוע שהבעלים מביאים לצבא כדי להראות לו באיזה צבע לצבוע להם את הבגד. ולא תלושים של צמר שנתלשו מגזות הצמר מעט מעט, שבכל אלה חוששים שהצבא גזל את זה מבעל הבית. אבל לוקחים מהן בגד צבוע, כי בדרך כלל הם לא יגנבו בגד שלם. וגם אם הם גנבו פיסות של בד, והם צבעו אותו, הם קנו אותו בשינוי. וכן לוקחים מהצבא תבוי, דוגמאות שהוא טבע מהם חוט. הוא קנה את זה בשינוי. וכן, אם הוא עשה מהדוגמאות האלה בגדים, כי גם כאן הוא קנה את זה בשינוי. שואלת הגמרא, אשתא, כעת, אם זה רק תבוי, זה היינו שעשו מזה חוט, זה נקרא מספיק שינוי, והוא יכול לקחת את זה ממנו, שקיל, אז אם זה בגדים שזה שינוי יותר גדול מבעיה, צריך לומר, הרי בבגדים לכאורה כלול, שקודם תבוו את הצמר לחוט, ורק אחר כך עשו מזה בגד. תרץ הגמרא, לא מדובר ככה, אלא מה הבגדים? מדובר פה נמתי, בגדים שעשויים לבד, שזה בד שעשוי מהצמר שהוא אינו תבוי. לא עושים קודם כל חוטים ואז בד, אלא ישר דוחקים את הצמר ועושים מזה ישר סוג של בד כזה. זה השינוי הראשון שעשו בצמר, בזה שעשו ממנו בגד. תנו רבנן, הנותן אורות לא מעובדים לאבדן שיעבד אותם. השאריות שנחתכות מסביב האור, הקיצואין, והצמר התלוש מהאור, התלושין, הרי אלו של בעל הבית. צריך להחזיר לו את זה. וצמר שנושר משטיפת המים, משטף המים, הרי אלו שלו, של האבדן, כי זה כמות מועטת והבעל הבית מוותר על זה. למדנו במשנה שאם יש חוטים בבגד צמר, שהחוטים האלה בסוף הבגד הם ממין אחר, אז אם זה סך הכל שלושה חוטים דקים, מותר לכובס להוציא את החוטים האלה ולקחת אותם לעצמו כי הבעלים לא מקפיד. ואם היה חוטים שחורים על בגד לבן, נוטל את כולן ואין שלו וכולי. נמצא שהוא יכול לקחת הרבה חוטים ולקצר את הבגד. אמר רבי יהודה, זה מרומז בשמו. הרי בארמית כובס קצרה שמו, שמי. והרי קצרה, משהו מקצר מהבגד והוא לוקח חוטים, שקילה, אם מותר לו לקחת את זה במקרים מסוימים. אמר רב יהודה, אותם שלושה חוטים שבקצה הבגד, שאפשר להוציא אותם, אם הכובס לא הוציא אותם, הם מצטרפים והופכים להיות חלק מהבגד, והכל עולין למניין תחלת, הכוונה למניין ציצית. שהרי, כשיש לך בגד ארבע כנפות ואתה מטיל ציציות בארבע הכנפות, אתה צריך להרחיק את הציצית משפת הבגד כשיעור מלוא קשר גודל. היינו, הציפורן עם הבשר עד הפרק הראשון. אז צריך להרחיק את הציצית מהקצה של הבגד, של הבגד. אז אומר על זה רב יהודה, שהחוטים האלה, אף על פי שהבעלים מבטרים עליהם, אם הם נמצאים בבגד, זה נחשב חלק מהבגד, ומצטרפים לשיעור שמלוא קשר גודל. ויצחק ברי, אומר רב יהודה, בני יצחק, כפיד עליו. הוא חושב שהם אינם נחשבים לשיעור הזה, לכן מקפיד לקחת את החוטים האלה כדי לצאת מספק. כאילו, לפי דעתו זה לא נקרא חלק מהבגד, ולכן אי אפשר לחשב את השיעור של קצה הבגד, איפה להטיל את הציצית ולכלול את החוטים האלה, כי לפי דעתו זה לא נחשב חלק מהבגד, לכן עדיף להוציא את החוטים האלה כדי לצאת מספק. במשנה למדנו, החיית ששיער את החוט כדי לתפור בו, הרי אלו של בעל הבית וכולי. אם זה שיעור תפירה, בדרך כלל היו מקפידים על זה ומחזירים את זה לבעל הבית, אם נשאר לחיית את חוט כזה וכולי. מבארת הגמרא וכמה זה שיעור שהוא כדי לתפור. אמר הוועשי, השיעור הוא מלוא המחת ועוד חוץ למחת, כדי שאי אפשר להשחיל את החוט לתוך המחת. מסתפקת הגמרא היא באה אלו. האם הכוונה כמלוא אורך המחת וגם חוץ למחת עוד כמלוא אורך המחת, שיעור של שני מחתים, או דילמה, הכוונה היא מלוא אורך המחת, וחוץ למחת תוספת של משהו. אומרת הגמרא תשמע, אפשר להוכיח מברייתא, דתניא, החיית ששיער את החוט, כמה האורך של החוט שהוא שיער, פחות מכדי לתפור בו. ומטלית שהיא פחותה משלוש על שלוש אצבעות, שזה השיעור שבדרך כלל צריך להחזיר לבעל הבית. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם ורוצה אותם לעצמו, הרי אלו של בעל הבית. אבל אם אין בעל הבית מקפיד עליהם, הרי אלו שלו, של החיית. אם אמרת בשלמה שכדי לתפור בו זה השיעור כמלוא מחת, וחוץ למחת כמלוא מחת, אז מובן מה זה פחות מכאן, למי זה שייך, כי זה ראוי למשהו. חזי לסיקטה, זה ראוי לתפור את הלולאות לשפת הבגד, ויש נידון למי לתת את זה. יכול להיות שהבעלי מקפיד ואז צריך לתת לו את זה. אלא אם אמרת שכדי לתפור בו השיעור הוא, רק כמלוא מחת ועוד מעט, חוץ למחת משהו, אז אם כן, מה זה פחות מכאן? למה זה ראוי? למה יחזי? מה שייך לך להגיד שהבעל בית מקפיד שרוצה את זה בחזרה? אלא שמע מינה שהשיעור כדי לתפור בו זה מלוא מחת, וחוץ למחת זה עוד כמלוא מחת, ואז אפילו אם זה קצת פחות מזה, עדיין זה קצת ראוי, שמע מינה. במשנה למדנו לגבי נגר, מה שהחרש, הנגר, מוציא בגרזן קטן מהצד, הרי הוא לשלו, כי זה בדרך כלל פירורים סיבים מאוד דקים. אבל משהו מוציא בגרזן גדול, קשיל, שזה בדרך כלל חתיכות גדולות יותר, זה של בעל הבית וכו'. שואת הגמרא אורי מיניה, אני אקשה לך על המשנה הזאת סתירה מברייתא. מה שחרש מוציא במעצד, אומרת הברייתא, בגרזן קטן, והנפסק במגירה, חתיכות עצים שנחתכו במסור מעץ ארוך כדי לקצר אותו, הרי אלו של בעל הבית. וחתיכות היוצאות מתחת המקדח, כלי שקוטחים חור בעץ, כמו שאנחנו מכירים, אז זה כמובן לא היה חשמלי, אבל בכל אופן זה היה כלי שהיו דופקים בו, כזה מין כמו מוט שדופקים עם פטיש עליו. אז הנסורת שיוצאת היא מאוד מאוד דקה, וכן מתחת ראיתני, כלי שמשפשפים בו את התריסים ליישר אותם, ונגרר במגירה, הנסורת שיוצאת מהמסור שחותכים בו, זה באמת מאוד נסורת דקה, והרי אלו שלא. כי זה ממש דק כאפר, והבעל בית לא מקפיד עליהם. בכל אופן רואים שמה שיוצא במעצד, הרי אלו של בעל הבית, במשנה כתוב שזה של הנגר, אמר רבה, באתרא דתנא דידן, במקום של התנא שלנו, היא קטרתי חציני, היו שני סוגי גרזנים. לרבתי, לגדול שבהם, קרא לי קשיל, הוא קרא לזה קשיל, והנסרים שלו גדולים, לכן הם של בעל הבית. ולזוטרתי, לגרזן הקטן, קרא לי מעצד. כיוון שנסרים דקים הם של הנגר, אבל באתרא דתנא ברא, במקום של התנא של הברייתא, גרזן חד הוא דאיקא, היה רק גרזן אחד והוא היה גדול, וקראו למעצד, וקראו לו מעצד, אז כיוון שכן, המעצד הוא בעצם גרזן גדול של המשנה, והחתיכות שיוצאים ממנו הם גדולים, לכן, כבר במשנה אמרנו שזה של בעל הבית. למדנו במשנה שכל ההיתר לנגר לקחת את הנסורת, כשזה נסורת דקה מאוד והבעלים לא מקפיד, זה דווקא כשהוא עובד בקבלנות, מביאים לו עצים ומשלמים לו לבנות מהם ארונות או דברים אחרים. אבל אם היה עושה אצל בעל הבית ומקבל רק שכר וכולי, אז גם הנסורת של בעל הבית. מביאה הברייתא תנו רבנן. אלה שמסטטים אבנים כדי שיהיו מוכנים לבניין. אז הנסורת של האבנים אין בהם משום גזל, הבעלים לא מקפידים את זה לעצמם, ולכן הפועלים יכולים לקחת את זה. מביאה הברייתא דוגמאות של כאלה שמדללים את הצמחים כדי שהצמחים יוכלו לגדול יותר טוב. מביאים כל מיני סוגים של צמחים, מפסגי אילנות שקוטצים חלק מהענפים כדי שלא יהיו מרובים וצפופים מדי, מפסגי גפנים שקוטצים חלק מהענפים, ומנקפי היגי, קוצצי חלק מענפי הסנה, ומנקשי זרעים שנוטלים ירקות שבין הזרעים, ועודרי ירקות שקוצצים חלק מהם כשהם צפופים מדי, כשיהיה לירקות מקום להתפשט. אז אלה שמדללים את הצמחים בכל הצורות האלה, השאלה אם מותר להם לקחת את מה שהם קצרו. תלוי, בזמן שהם רואים שבעל הבית מקפיד שהוא רוצה את הדברים האלה, מקפיד עליהם, יש בהם משום גזל, צריכים לתת את זה לבעל הבית. אבל אם אין בעל הבית מקפיד עליהם, הרי אלו של הפועל. אמר רבי יהודה, קשוט, שזה מין צמח שגדל על הקוצים, וחזיז, שזה חיטים וסוערים שלא התבשלו עדיין והם ירק, משמשים כמאכל בהמה, הם נקראים שחת, אין בהם משום גזל, מותר לכל אחד לקחת מהם. אבל באתרא דקפדי, במקום שהבעלים מקפידים עליהם, יש בהם משום גזל. כמובן, מדובר פה שהחיטים והסוערים לא התבשלו והם עדיין ירק, והם כבר נקצרו, אם הם עדיין מחוברים לקרקע, צריך לומר שוודאי שהבעלים ממתינים שזה יגדל וזה יהיה מוכן. אמר אבינה, ומטה, העיר שנקראת מחסיה, אתרא דקפדהי, זה מקום ששם מקפידים על השחת, כי זה מקום שמגדלים בו בהמות, והם צריכים מראה טוב לבהמותיהם, ולכן הם אינם מוכלים על השחת. עוד מעניין שהמסכת כאן לא נגמרת בזה דבר טוב, כמו ברוב המסכתות שנגמרים בדבר טוב, אז מביאים מהתורת חיים, והמהרש"א, שמכיוון שלא סיימנו, בעצם בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, ראינו בדף קב שלפי רב יוסף זה מסכת אחת. אז בעצם אנחנו אמורים מיד להמשיך למסכת הבאה, מסכת בבא מציעא. אבל אם אנחנו בכל זאת רוצים לזכות, להשלים ולסיים מסכת בבא קמא בדבר טוב, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בזמן שהוא הורה לו להביא את הלוחות לעם ישראל, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, דורשים חכמינו זיכרונם לברכה, פסולתן של הלוחות יהיו שלך משה רבינו. וכתוב בחכמינו זיכרונם לברכה שמהפסולת של הלוחות שהם היו עשויים מאבן טובה, סנפרינון, התאשר משה רבינו. הדרן הלך, הגוזל בתרא, הגוזל ומאכיל שמכונה הגוזל בתרא, הוא סליק על המסכת בבא קמא. מזל טוב, מזל טוב לכל המסיימים.